אז עוד פעם, אז בפתחי תשובה הוא כותב שמה שמטמא את האישה זה היציאה של אדם מהמקור, מהרחם אל הפרוזדור. מה שקורה מהרגע שזה בפרוזדור, אם זה יוצא עכשיו החוצה, ממש החוצה אל הבגד שלה, זה כבר לא נחשב לראייה נוספת. אז הוא אומר נפקמינה, אם זה נעקר מן המקור שלו כדרך ראייה, לא אכפת לנו כלום ביציאת חוץ דרך ראייה. איזה נפקמינה יש לדבר הזה? מה זה שזה נעקר לא כדרך ראייה? אז יש סוגיה אחת שבהמשך בעזרת השם נראה אותה, לגבי אישה שהפילה איזושהי חתיכה מסוימת, ובתוך החתיכה הזאת יכול להיות שיש דם. האם זה מטמא אותה או לא מטמא אותה? כי בעצם, מה זה דרך ראייה? דרך ראייה הכוונה היא שיוצא דם, והדם הזה הוא עובר דרך צוואר הרחם ויוצא אל הפרוזדור. אבל ברגע שהדם הזה הוא מובלע בתוך משהו, אם הוא מובלע בתוך משהו, אז הוא לא יצא כדרך ראייה, זה היה סגור בתוך משהו. אז זאת סוגיה גדולה כשלעצמה, סוגיה מאוד מורכבת, ראשונים, אחרונים, לא ניגע בזה כרגע, אבל איזשהו פתרון אחד שרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל מצא, שקשור לפתחי תשובה הזה, זה לגבי מה שנקרא היום עקרות דתית. מכירים את המושג הזה? עקרות דתית, מה זה אומר? יש נשים כאלה שהזמן של הביוץ, איך אומרים ביוץ?
אביוליישן.
כן, אז יש נשים, כנראה זה. יש נשים שהביוץ שלהם יוצא עוד לפני הזמן שהיא מספיקה לטבול. בסדר? ואז מה שקורה זה שהיא בעצם, היא לא יכולה להיכנס להיריון, בגלל הדבר הזה. אז יש כל מיני דרכים איך להתמודד עם זה, מה עושים, היום עם כדורים זה כבר הרבה יותר פשוט. ושלמה זלמן אוירבך בזמנו נתן פתרון. מה היה הפתרון שלו? לקחת איזושהי שפופרת, מין צינורית כזאת, והצינורית הזאת לחבר אותה, שרופא יתקין אותה, מהפתח של צוואר הרחם, עד היציאה מהפרוזדור, החוצה. ואז מה שיקרה זה שכל דם שיצא החוצה יעבור דרך הצינורית הזאת, דרך השפופרת. ואז מה שקורה זה שבעצם האישה הזאת לא נטמעה בכלל, כי הדם לא יצא כדרך ראייה. עכשיו זה פתרון מבריק. זה פתרון מבריק. אבל תבינו מה המשמעות של זה. המשמעות של זה היא שאישה יכולה להיות תמיד טהורה, היא לא תהיה נידה. אז באמת עשו לרב שלמה זלמן הרבה הרבה בלגן עם הפסק הזה, הרבה בלגן.
ומה עשי?
מה?
בפועל הם עשו את זה?
בפועל, אז רב שלמה זלמן לא חזר בו, אלא אומר שרק יהיה עוד מישהו שיצטרף ליתר, אז הוא יתיר ככה למעשה. בפועל זה לא יתקבל. בפועל זה לא התקבל, לא עשו את זה, מצאו כל מיני פתרונות אחרים, אבל זה מבוסס על הפתחי תשובה הזה, אוקיי? הערה אחת אחרונה, זה מה שכותב הרמ"א. בסוף, הרמ"א כותב, ואין חילוק בין פנויה לנשואה לעניין איסור נידה, כי כל הבעל הנידה חייב קרת, בין אם היא נשואה, בין אם היא רווקה, זה לא משנה, ברגע שהיא נידה, אז יש איסור קרת. יש תקנה של הריבש, הריבש כותב את זה, הבית יוסף מביא אותו בסוף סימן קוף פי דלת, הוא מביא, כתב הריבש, הקטע האחרון בבית יוסף, כתב הריבש בסימן תף חף ה, שנשאל אם איסור נידה נוהג גם בפנויה. ככה שאלו אותו. והשיב שדבר פשוט הוא שנוהג בה, והעריך בדבר, וכתב שהטעם שלא תקנו תבילה לפנויה, זה באמת מוזר. אם אתה אומר שאיסור נידה שייך גם בפנויה, אז למה אנחנו לא רואים ילדות כבר מגיל 12.5-13 שהולכות למקווה כדי לטבול, כדי להתאר מנידה? זאת אומרת, למה לא תקנו תבילה לפנויה? כדי שלא יבואו לידי מכשול בהסתלק ממנה איסור נידה החמור. הרי השאלה פה יותר קשה, במיוחד לפי השיטות, הרי זה מחלוקת, הזמנה עונה עליו מצווה. להלכה, זה בסימנים הבאים כבר בהמשך, אנחנו פוסקים שתפילה בזמנה לאו מצווה, אלא אם כן בעלה נמצא בעיר, מצד פריה וריביה. אבל יש בפירוש ראשונים שפסקו שתפילה בזמנה מצווה. אם אתה אומר שתפילה בזמנה מצווה, ילדה בת 12.5, יש עליה מצווה להתאר, מה זה משנה אם היא נשואה או לא נשואה? למה לא עשו את זה? אז הוא אמר שזה לא תקנו כדי שלא יבוא לידי מכשול והסתלק ממנה איסור נידה החמור. אם היא תהיה טהורה, אז עלולים להיות כל מיני...
אולי יכול להיות במצווה.
מה?
אולי יכול היום לא יכול להיות תפילה בזמן המצווה, כי אנחנו מחמירים על לא אחרי שבעה ימים.
או, אתה מעלה שאלה מצוינת. היום, שאנחנו הרי אומרים שבנות ישראל החמירו על עצמם, אז יכול, אף פעם זה לא תפילה בזמן המצווה. אומר על זה הנודע ביהודה, שכיוון שחכמים והפוסקים אמרו שכל אחת צריכה להמתין שבעה נקיים, אז זה זמנה. זה זמנה. מה שקבעו חז"ל, והפוסקים, שזה הזמן שלה, אז כשנאמר תפילה בזמנה מצווה, על זה זה הולך. זה נקרא תפילה בזמנה.
בזמנה מדרבנן.
בסדר, כן, נכון. לפי הזמן שחכמים קבעו, נכון? לפי הזמן הזה. אז באמת, אני זוכר לפני הרבה שנים, כשעוד הייתי בשעלבים, אז היה שם איזשהו מישהו שבא לתת איזושהי הרצאה, הוא דיבר על התקן תוך רחמי, מה שנקרא היהודי, הוא דיבר על התקן תוך רחמי, ואז הוא סיפר, כי בדרך אגב הוא סיפר שהייתה איזושהי בחורה, אני חושב רווקה, לא שומרת תורה ומצוות, הוא אומר, ואשתי לקחה אותה למקווה. ואז אני זוכר שהערבי אל קטן שם קפץ, זינק וזה, ואמר, איך אתה עושה כזה מדבר? זה נגד הריבש, מה פתאום? לא עושים כזה מדבר, אסור להדביל אותה בגלל החשש הזה. ובאמת הריבש ניבה וידע מה ניבה. שמעתי שהיום, זה פשוט, זה דבר נורא, ויש בנות שרווקות שטובלות וזהו. בקיצור, לא סתם הריבש כתב את מה שהוא כתב, אז פנויה לא תובלת, פנויה נשארת נידה, כדי שלא יבואו לידי מכשול. טוב, זה סימן קוף פי ג' ואנחנו נתחיל בעזרת השם את סימן קוף פי ד'. שצריך לפרוש מהאישה עונה קודם לביסה, או י' ב' סעיפים. אומר השולחן ערוך, רוב הנשים יש להם וסתות. פירוש זמן קבוע אורך כנשים, לראות בזמן ידוע, כגון מ-20 ל-20 יום, או מ-30 ל-30 יום. וכל אישה שיש לה וסת קבוע, באה עליה שלא בשעת ויסתה, כלומר בעלה יכול לבוא עליה שלא בשעת ויסתה, ואינה צריכה בדיקה לפני תשמיש. פה כתוב בסוגריים רמב"ם. אומר הרמ"א, גם אין לה להחמיר לבדוק עצמה, לא לפני תשמיש, ולא לאחר תשמיש, שלא יהיה ליבו נוקפו ופורש. זה הרמ"א. אומר המחבר, אבל שלא בשעת תשמיש, כל המרבה לבדוק, הרי זו משובחת. טוב, אז ככה, קודם כל, רק הקדמה לגבי הווסתות שעליהם מדבר פה המחבר. אומר, רוב הנשים יש להם וסתו לראות בזמן ידוע, כגון מ-20 ל-20 יום, או מ-30 ל-30 יום. זה מה שנקרא, איך הווסת הזאת נקראת? מה? וסת קבוע, כן, אבל יש כמה סוגים של וסתות, נכון? לא? לא, לא. 30 ל-30 יום, כן, זה בינונית. 20 ל-20 יום?
וסת החודש.
מה?
וסת החודש.
לא החודש, וסת ההפלגה. יש לנו, מבחינת הווסתות שתלויות בזמן, שלושה סוגים של וסתות. יש וסת החודש, זאת אומרת, וסת שתלויה ביום החודש, העברי, לא הלועזי, זה ברור, כן? העברי, זאת אומרת, אישה למשל שרואה תמיד בהי בחודש, כן? ראתה בהי חשבן, הי כסלב, הי תבט, קבעה להי בחודש. אישה שראתה בראש חודש, חשבן, ראש חודש, כסלב, ראש חודש, תבט, קבעה לראש חודש. אפילו אם פעם זה יום אחד ופעם זה יומיים, היא קבעה לראש חודש. מה שנקרא ראש חודש, זה היום שבו היא צריכה לחשוש. יש לנו וסת ההפלגה, אוקיי? וסת ההפלגה, הכוונה היא שיש הפרש קבוע בין הימים, בסדר? כל פעם היא רואה כל 20 יום, או כל 25 יום וכולי. ומה הווסת השלישית שתלויה בזמן? לא, סליחה, זה לא ווסת שלישית, זה עונה בינונית, בדיוק. מה זה עונה בינונית? עונה בינונית, לפי רוב הפוסקים, ככה רש"י כותב, ככה הוא מביא בגמרא, שרוב הנשים רואות מ-30 יום ל-30 יום. אם זה נכון היום, כנראה שזה לא נכון היום, אבל בכל אופן, בגלל
ה... מה? היום פחות או
היום יותר? היום הזמנים הרבה יותר משתנים. היום הווסתות הרבה פחות קבועים, וגם בגלל שהגוף נחלש, ממילא יש הרבה יותר שינויים, זה לא כמו...
אולי הכוונה זה מוצא.
מה? כן, אבל האם אתה יכול להגיד שלרוב אנשים זה הווסת הקבוע שלהם? קצת קשה. קצת קשה להגיד את זה. אבל בכל אופן להלכה, וזו נקודה שמאוד חשוב לזכור אותה, ואנחנו נראה אותה בהמשך, בכמה וכמה נפקמינות, אולי גם היום נספיק לראות נפקמינה אחת של זה, להלכה, עונה בינונית נקראת הווסת הקבוע למי שאין לווסת קבוע. בסדר? תזכרו את ההגדרה הזאת, זו הגדרה מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו נלמד בהמשך שיש כמה וכמה חומרות של וסת קבוע על פני וסת שאינו קבוע, ואת החומרות האלה אנחנו נותנים גם לעונה בינונית, אצל אישה שאין לה וסת קבוע. אישה שיש לה וסת קבוע לא חוששת לעונה בינונית, זה ברור, כי הרי יש לה וסת אחר שהוא קבוע. בסדר? אז יש לנו וסת החודש, וסת ההפלגה, ויש לנו גם עונה בינונית למי שאין לה וסת קבוע. אז טוב, אז פה המחבר מדבר על וסת ההפלגה. כגון מ-20 ל-20 יום, מ-30 ל-30 יום, ופה יש נקודה שהיא מאוד חשובה, איך אנחנו מחשבים את וסת ההפלגה. למרות שזה משהו שבעצם נוגע לסימן קוף פייטט, שזה חישוב וסתות, בכל אופן, הרבוז נרבבי את זה כאן, אז אני גם אתייחס לזה כאן. איך אנחנו מחשבים את ההפלגה? מה קורה למשל עם אישה שהיא, אם אנחנו נלך לפי ההתחלה של הווסת שלה, כל פעם, יש הפלגה קבועה. אבל אם נלך לפי הסוף של הווסת שלה, אין הפלגה קבועה. לדוגמה, האישה הזאת מתחילה לראות כל 20 יום. אבל הראייה הראשונה שלה הייתה ליומן. והראייה השנייה שלה הייתה לשלושה ימים. והראייה השלישית שלה הייתה ליומיים, או עוד פעם לשלושה ימים. אישה כזאת, לפי מה אני מחשב את ההפלגה? אם אני הולך לפי ההתחלה, אז יש הפלגה קבועה, נכון? אבל אם אני הולך לפי הסוף, אז אין הפלגה קבועה. אז השולחן ערוך הרב כותב שהולכים לפי הסוף. אבל רוב הפוסקים הכריעו שהולכים לפי ההתחלה. וזה בכלל, אנחנו נראה את זה עוד הרבה בבסתות, שתמיד הולכים לפי ההתחלה. כמעט תמיד הולכים לפי ההתחלה, ולכן זה נחשב הפלגה קבועה. בסדר?
זה מה שקוראים שיטת חב"ד? בלוחות של הווסתות.
יכול להיות. אני לא ראיתי את זה, אבל יכול להיות. בהחלט יכול להיות. אוקיי? זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לפי מה אני מחשב את הימים? איך אני סופר אותם? אז באופן עקרוני, כשאתה מדבר על הפלגה, אז זה לא משנה אם את היום הראשון אתה תחשיב, או את היום הראשון לא תחשיב, בעיקר שתעשה באותה צורה בכל הפעמים. אבל, עצה טובה, ואני מיד אסביר לכם למה, להחשיב תמיד את היום הראשון בתור יום הראייה. תמיד אנחנו מתחילים לספור מהיום שבו היא ראתה. 1, 2, 3, 4, 5. למה? כי גם בעונה בינונית זה ככה. בעונה בינונית כשאנחנו אומרים 30 יום, מה זה אומר? 30 יום כולל יום הראייה. בסדר? 30 יום כולל יום הראייה, ואז כשאני מגיע ל-30, זה היום שבו היא צריכה לחשוש. אוקיי? ואז אם היא ראתה ביום הזה, אז עוד פעם אני מחשיב את היום הזה שהיא ראתה, ומכאן אני סופר 30. אז לכן תמיד להפלגה לעונה בינונית, סופרים את היום הראשון, את היום של הראייה כיום הראשון, וממנו אנחנו ממשיכים קדימה. בסדר? טוב. עכשיו, מה אומר המחבר? אז המחבר אומר, וכל אישה שיש לה וסת קבוע, באה עליה שלא בשעת ויסתה, ואינה צריכה בדיקה לפני תשמיש. אבל שלא בשעת תשמיש, אני מדלג להמשך המחבר, כל המרבה לבדוק הרי זו משובחת. אז פה אנחנו מגיעים בעצם לשאלה, האם אישה צריכה לחשוש לפני שהיא הולכת לשמש עם בעלה? מי יודע? שמה היא הולכת לראות דם. אז האם היא צריכה לחשוש לזה או שהיא לא צריכה לחשוש לזה? אז פה בדבר הזה יש מחלוקת בין הראשונים. לפי שיטתו של הרמב״ם, אם יש לה אישה וסת קבוע, אז שלא בשעת ויסתה, לפני התשמיש היא לא צריכה לבדוק. הרמב״ם כותב שהצנועות בודקות את עצמם לפני תשמיש, אבל מעיקר הדין לא צריך. אחרי תשמיש אומר הרמב״ם, האישה צריכה לבדוק. למה היא צריכה לבדוק? אז האחרונים מסבירים, שלומי יגר מסביר פה בצד, שהסיבה היא בגלל שאנחנו חוששים שמא מחמת חימוד התשמיש, היא ראתה דם. זה דומה, את הדין הזה של דם חימוד, אנחנו מכירים אצל קלה. נכון? קלה, הגמרא אומרת, ברגע שתבעוה להינשא, אז היא צריכה לספור שבעה נקיים ולבדוק את עצמה. אפילו אם הקלה הזאת היא קלה טהורה, היום בדרך כלל קלה היא נידה בלאו הכי, נכון, כמו שאמרנו. אבל אפילו אם הקלה הזאת היא קלה טהורה, מכל סיבה שהיא, נישואין שניים למשל, ברגע שיש, ברגע שתבואו על הנשא, היא צריכה לבדוק. למה? מחשש שמא היא ראתה מחמת חימוד התשמיש. אותו דבר לפי הרמב״ם, אחרי התשמיש היא צריכה לבדוק את עצמה, לא סתם, היא וגם הבעל, שניהם בודקים את עצמם בעת, כדי לוודא שלא היה דם מחמת התשמיש. אוקיי? זה לגבי אישה שיש לה וסת קבוע, בסדר? ואפילו אם אנחנו מדברים שלא בשעת ויסטה. לגבי אישה שאין לה וסת קבועה, אומר הרמב״ם, פה מעיקר הדין היא צריכה לבדוק הן לפני תשמיש והן אחרי תשמיש כל הזמן. אישה שאין לה וסת קבועה, אז תחשבו על זה, היום רוב הנשים אין להם וסת קבועה, רוב הנשים אין להם וסת קבועה, לפי שיטתו של הרמב״ם, כל אישה כזאת צריכה לעשות בדיקה לפני ואחרי תשמיש, תמיד, למשך כל ימי חייה, עד שהיא תפסיק לראות דם. זה שיטתו של הרמב״ם. לעומת זאת, התוספות ועוד הרבה ראשונים אחרים חולקים על הרמב״ם ואומרים, אישה שיש לה וסת קבוע לא צריכה לבדוק את עצמה לא לפני תשמיש ולא אחרי תשמיש. ולא רק שהיא לא צריכה לבדוק את עצמה, גם לא נכון שהיא תבדוק את עצמה. למה? בגלל שאם בעלה יראה שהיא בודקת את עצמה, אז ליבו נוקפו, מתחיל לחשוש. מי יודע, אולי הרגישה משהו, אולי זה. לא, 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 הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, אין בעיה. לא, גמרנו, הוא כבר איבד את המצב רוח. מי יודע מה הולך לקרות. זה אם היא בודקת לפני תשמיש. אחרי תשמיש, ברגע שהיא בודקת את עצמה, אז הבעל אומר, וואי, אולי היא ראתה משהו, אולי היא ראתה משהו בשעת הביאה והיא לא אמרה לי. אז הוא יפרוש ממנה מכאן ולאבא. לכן, לא נכון שהיא תבדוק לא לפני תשמיש ולא אחרי תשמיש. יש בקריטי ופלטי, רבי נתן אייבשיץ, הוא ככה מדייק בלשון של אחד מהראשונים, רבינו שמחה, שבמידה והבעל מצווה אותה לבדוק, אז היא יכולה לבדוק. ולמה? כי אם הבעל מצווה אותה לבדוק, אתה רואה שאין ליבו נוקפו. עובדה שהוא מצווה אותה לבדוק. בסדר? אבל בכל אופן, זאת שיטת התוספות, זה לגבי אחת שיש לה וסת קבוע. מה עם אחת שאין לה וסת קבוע? זה אנחנו נראה בעזרת השם בסימן קוף פי וו. האם היא לא צריכה לבדוק בכלל, או שצריכה לבדוק רק בשלוש פעמים הראשונות? זה אנחנו נראה בהמשך בעזרת השם. איך למעשה? אז בשולחן ערוך מה כתוב? בשולחן ערוך כתוב, וכל אישה שיש לה וסת קבוע. אנחנו מדברים על אחת שיש לה וסת קבוע. בא עליה שלא בשעת ויסתה, ואינה צריכה בדיקה לפני תשמיש. ופה כתוב בצד, רמב"ם. זאת אומרת שמדויק מכאן שהמחבר כתב רק לפני תשמיש היא לא צריכה לבדוק, אבל אחרי תשמיש היא כן צריכה לבדוק, נכון? הרי מה לעומת זאת כותב? גם אין לה להחמיר לבדוק עצמה לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש, שלא יהיה ליבו נוקפו ופורש. אז הרי מה פסק כמו הטור, המורדכי, רוב הפוסקים, חולק על המחבר. אבל זה באמת קצת מוזר, כי הרי מה לא כותב ויש אומרים. לכאורה אם הרמ"א חולק על המחבר, אז הוא היה צריך לכתוב, ויש אומרים. המחבר אומר שרק לפני לא תבדוק, אבל אחרי כן. נכון? ויש חולקים. הרמ"א לא כותב את זה. למה הרמ"א לא כותב את זה? כי באמת הוא לא חולק על המחבר. הוא לא חולק עליו. איפה אני יודע שהוא לא חולק עליו? תפתחו בסימן קוף פי בסעיף א'. כותב שם המחבר. אישה שיש לה וסת קבוע, אינה צריכה בדיקה כלל, לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש, ועד הרבה, אין לה לבדוק בפני בעלה, בשעת תשמיש, כדי שלא יהיה ליבו נוקפו. והרמב״ם זיכרונו לברכה מצריך לבדוק אחר תשמיש, היא בעד אחד והוא בעד אחר, ולראות בהם שם ראת האדם בשעת תשמיש, ולדעתו הצנועות בודקות עצמן אף קודם תשמיש. ופה אומר הרמ"א, וסברה הראשונה עיקר וכן נהגו. אז טוב, אז השולחן ערוך מביא את שתי הדעות. אז מאיפה אני יודע איך השולחן ערוך פוסק? סתם. נכון? סתם ויש, הלכה כסתם. דעה הראשונה הובאה בתור סתם, הדעה השנייה הובאה בתור יש אומרים, הרמב״ם זל מצריך, פשטות, השולחן ערוך פסק כמו הדעה הראשונה, וזהו. אז מה כתב השולחן ערוך אצלנו? שולחן ערוך אצלנו הוא פשוט לא נכנס למחלוקת. הוא כתב, ואינה צריכה בדיקה לפני תשמיש, אבל שלא בשעת תשמיש, כל המרבה לבדוק, הרי זו משובחת. אתם מבינים? הוא בכלל לא התייחס למה קורה אחרי תשמיש, כי זה באמת נתון במחלוקת. הוא רק אמר שלא בשעת תשמיש, כל המרבה לבדוק, הרי זו משובחת.
הרמב״ם הוא לא מדויק?
מה? אז מי שכתב רמב״ם, זה לא מדויק, זה לא בהכרח שזה הרמב״ם. בסדר? אוקיי. וככה באמת נפסק לך, גם הספרדים כך עושים, שאישה שיש לה וסת קבוע, שלא בשעת ויסתה, לא צריכה לבדוק, וגם לא נכון שתבדוק, לא לפני תשמיש, ולא לאחר תשמיש. הכותב המחבר, אבל שלא בשעת תשמיש, כל המרבה לבדוק, הרי זו משובח. זה המשנה בתחילת פרק כל היד, במסכת נידה, כל היד המרבה לבדוק באנשים תקצץ, בנשים משובחת, וזה הכוונה כאן, שלא בשעת תשמיש. עכשיו, מה קובע שעת תשמיש, מה קובע לא שעת תשמיש? 5 דקות, 10 דקות, 2 דקות, לפי מה זה נקבע. אז העיקר הוא לא הזמן. העיקר הוא האם זה בפני בעלה לקראת התשמיש, או שלא בפני בעלה. אם זה שלא בפני בעלה, עוד לפני שהם נמצאים ביחד, אז בסדר, זה נקרא שלא בשעת תשמיש. אם זה בפני בעלה, אז שלא תבדוק, יש את החשש, שמא ליבו נוקפו. עכשיו עוד הערה אחת מאוד מאוד חשובה בעניין הזה, שלא בשעת תשמיש כל המרבה לבדוק הרי זו משובחת, זה דין מפורש, אף אחד לא חולק עליו. פרקטית כן חולקים עליו. פרקטית כן חולקים עליו. מה? הדין הזה אומר ככה, שאפילו אישה שיש לה וסת קבוע, כן? שלא בשעת תשמיש, זאת אומרת שלא בפני בעלה, לא לקראת תשמיש, שתבדוק את עצמה. וכמה שהיא תבדוק את עצמה יותר, הרי זה משובח. אז שיהיה לה חבילה של עדי בדיקה, וככה כל פעם, כל יום, כל יומיים, שתבדוק את עצמה. לא הכוונה שהיא צריכה לבדוק את עצמה 3 פעמים, אבל מפעם לפעם שתבדוק את עצמה. למה? כדי שהיא תחזק את חזקת הטהרה שלה. שהיא תדע שהיא בסדר. ככה, היא עם יד על הדופק. באופן עקרוני זה בסדר גמור. אבל פרקטית יש פה בעיה, במיוחד לקלות צעירות, זאת בעיה. ומה הבעיה? הבעיה היא שהרבה מאוד פעמים המקום יבש, ואז בזמן שהיא עושה את הבדיקה, היא שורטת את עצמה ופוצעת את עצמה. ואז כזה מדבר באמת כבר מתחיל ליצור בעיה, כי אז באמת היא מוציאה את העד ויש עליו טיפה של דם. אז עכשיו צריך לוודא שבאמת זה פצע, וזה לא דם שבא מהמקור, צריך לשלוח אותה לבודקת. בקיצור, זה סיפור שלם. לכן, אם המצב הוא כזה שהיא שורטת את עצמה, כותבים הפוסקים, הרב אוזנר, ועוד זאת ההצעה הרווחת, שלא תבדוק את עצמה. בסדר? טוב. אוקיי, עכשיו ככה. כל ההלכה הזאת שראינו, זה לגבי אישה שיש לה וסת קבוע, נכון? ושלא בשעת ויסתה. מה עם אחת כזאת שאין לה וסת קבוע? על זה המחבר לא מדבר פה בכלל. ובאמת, השח פה כותב, בסעיף קטן ג' אבל אין לווסת, נתבאר דינה בסימן קוף פי וו, סעיף ב'. כן, זה לא כאן, זה שייך לשם לסימן קוף פי וו. הבעיה היא שהאחרונים, הפתחי תשובה, שואלים סתירה מלשון השח, בפקטן הקודם. תראו מה שכתוב פה בשח. כתוב, המחבר אומר, כגון מ-20 ל-20 יום או מ-30 ל-30 יום, אומר פה השח, או מ-30 וכו', הוא סתם וסת מ-30 ל-30 יום, טור, וכן הוא בשס, הוא פוסקים, הוא לכמן סוף סעיף ת' וראי סימן קוף פי ת', והיינו, אם לא קבעה וסת, אז מסתום מביסתה כל 30. ובתוך 30, מקרי שלא בשעת ויסתה. כלומר, השח הסביר, למה הדוגמאות של המחבר זה, כגון מ-20 יום ל-20 יום, או מ-30 ל-30 יום. היה אפשר 20 ל-20, או 25 ל-25, או 35 ל-35. למה או מ-30 ל-30? גם למה לתת עוד דוגמה? אומר השח, כי כאן המחבר בעצם מדבר על עונה בינונית. על אחת כזאת שאין לה וסת קבוע. אחת כזאת שאין לה וסת קבוע, אז סתם הווסת שלה זה 30 יום. אז אישה כזאת, אומר השח, מסתום הוויסתה כל 30, ובתוך 30, מקרי שלא בשעת ויסתה, וכל ההלכות האלה נוגעות אליה. שואלים האחרונים, רגע, עכשיו אתה סותר את עצמך. בסעיף קטן ג' אומר השח, אישה שאין לה וסת קבוע, התבאר דינה בסימן קוף פי וו, נכון? שהיא באמת צריכה לבדוק 3 פעמים ראשונות, או יותר, או פחות, תלוי. ובסעיף קטן ב' אומר השח, אישה שאין לה וסת קבוע, אין כזה דבר. מי שאין לה וסת קבוע, הווסת שלה זה 30 יום. ובתוך 30 יום זה נחשב שלא בשעת ויסתה, וההלכה שלה זה כמו אחת שיש לה וסת קבוע.
הוא אומר שעד 30.
נו?
זה נקרא...
שלא בשעת ויסתה?
זה בעצם יש לה קבוע, ואחרי 30 היא נחשבת, זה נחשב שלא...
לא הבנתי.
לא בשעת ויסתה.
לא, הוא אומר מסתם הוויסתה כל 30.
לא.
מ-30 ל-30.
ובתוך 30 היא כשלושה ושתה.
בסדר.
31, 32,
33,
היא כבר
שלושה. זה לא מפורש בשח. אתה רוצה להגיד שזה בעצם כאילו וסת חצי קבוע. לא מפורש בשח. יכול להיות. יכול להיות. אבל כך או כך, גם אם נגיד את מה שאתה אומר, עדיין זאת סתירה. בגלל שלפי זה יוצא שעד 30 יום, שזה בדרך כלל רוב זמן הווסת, היא בעצם נחשבת כבעלת וסת קבוע.
זה משום?
מה?
נכון, זה משום.
נו. אבל במה הוא כותב בסעיף קטן ג'?
על אחרי 30.
אבל אין לווסת נתבאר דינה וכו'. הוא לא אומר אבל אין לווסת, כן, נתבאר דינה לגבי ה-31 ואילך. אין לווסת נתבאר דינה. אז מה שעונים פה האחרונים, זה שבעצם השח מתכוון למקרה שהוא כמעט ולא נוגע למעשה. כמעט ולא נוגע למעשה. דיינו, השח מדבר על אחת כזאת שרק עכשיו התחילה לראות. ילדה בת 12 וחצי, שרק עכשיו התחילה לראות. ועדיין לא קבע וסת בכלל. ואנחנו לא יודעים מה הווסת שלה. יש לה וסת קבוע, אין לה וסת קבוע. אומר השח, אחת כזאת שעין, לא, אנחנו עוד לא יודעים בכלל מה הווסת שלה. בראייה הראשונה שלה, אצלה אני אומר שסתם הווסת שלה זה 30 יום. ותוך 30 זה נחשב שלא בשעת ויסטה. בסדר? ואם היא נשואה, בעלה יכול לבוא.
גם אחרי יולדת, יכולים
לומר. מה?
גם אחרי יולדת.
יולדת זה לא פשוט, כי יולדת... יולדת באופן עקרוני מסולקת דמים, לא שייכת לווסת קבוע בכלל. את אומר אחרי זה כשהיא חוזרת, אז בראייה הראשונה היא חוזרת לקביעות הקודמת. זה אנחנו נראה בעזרת השם.
כן, אולי לפי השח, זה לא
משהו שם? לא, אני לא חושב. אני לא חושב. זה תלוי אם זה מיד בראייה הראשונה או אחרי שתי ראיות, אבל להגיד שזה מתחיל ב-30, אני לא חושב. אני לא חושב. נבדוק בעזרת השם. אני לא חושב זה ככה. בכל אופן, אז זה לגבי הראייה הראשונה. אבל אחרי הראייה הראשונה, אחרי שכבר רואים שאין לה וסת קבוע, באמת אין לה וסת קבוע, אז אישה שכזאת באמת נתבאר דינה בסימן קופי וב. ככה מסבירים את השח הזה. אוקיי? בסדר?
זה לא יותר, זה לא פחות דוחק מפירושלה.
מה?
זה לא...
כך או כך זה דחוק. מסכים, כך או כך זה דחוק. באמת, האחרונים מקשים על השח הזה, זה באמת שח מוקשה. טוב. אוקיי, אז בואו נעבור לסעיף הבא. יש לנו עוד כמה דקות. אומר השולחן ערוך, בשעת ויסתה צריך לפרוש ממנה עונה אחת. ולא משאר קריבות, אלא מתשמיש המיטה בלבד. זאת אומרת, הכוונה היא שחיבוק ונישוק למשל מותרים, כל האיסור זה רק תשמיש המיטה. אם הוא ביום, פורש ממנה אותו היום כולו, אפילו אם הווסת בסופו, הוא מותר מיד בלילה שלאחריו. כן? אם זמן הראייה שלה זה ביום, אז אפילו אם היא רואה בסוף היום, 10 דקות לפני השקיעה, עדיין הוא צריך לפרוש כל היום כולו, ואחרי זה בלילה כבר מותרת. וכן אם הוא בתחילתו, פורש כל היום, הוא מותר כל הלילה שלפניו. וכן הדין אם הוא בלילה, פורש כל הלילה, הוא מותר ביום שלפניו ולאחריו, בין שקבעה וסת בשלוש פעמים או בפעם אחת. אומר הרמ"א, וכל זה לא מאירי, אלא בווסת התלוי בימים. אבל לא בווסת התלוי בשינוי הגוף, ואין לכמן סימן קוף פייטת. זאת אומרת, וסת התלוי בשינוי הגוף, הכוונה היא וסת שלמשל לא תלוי דווקא בזמן מסוים, אלא הוא תלוי ב... למשל כאבי בטן, או מפהקת, או מתעטשת, או דברים כאלה, שזה הסימן לווסת, שם זמני הפרישה הם אחרים. זה לא מתחילת העונה, אלא מאותו רגע שהיא מתחילה להרגיש כאב בטן. מאז זה מתחיל. וזה נראה בעזרת השם בהמשך. ואישה שמשנית ויסתה להקדים 2 או 3 ימים או לאחר, כשמגיע זמן ויסתה צריך לפרוש ממנה 2 או 3 ימים, קודם או אחריו, ואין לכמן סימן קוף פייטט. זה הלכה מאוד 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 עמומה, מאוד לא ברורה ברמה, על מה הוא מדבר כאן. זה אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך. אבל בואו נתחיל, ניכנס ככה שלב שלב לכל הדין הזה של פרישה סמוך לווסת. נתחיל את זה מההתחלה, ננסה לפחות. המקור של הדין של פרישה סמוך לווסת, מה זה אומר? בזמן של הווסת הבעל צריך לפרוש מאשתו. צריך לפרוש מאשתו. מה המקור לזה? אומרת הגמרא בנידה בדף סמך ג', בפסוק כתוב, והיזרתם את בני ישראל מטומאתם. והיזרתם זה מלשון כמו נזיר להרחיק, והיזרתם את בני ישראל מטומאתם. מכאן אמר רבי ירמיה, אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהם. וכמה? שואלת הגמרא. אמר רבה, עונה. עכשיו, מה זה עונה? עונה זה פשטות או יום או לילה. עוד מעט נראה את החידושים הנוספים. אור זרוע, אבי אסף, עוד מעט אנחנו נראה אותם. מה התוקף של דין הפרישה? האם צריך לפרוש מדאורייתא או שצריך לפרוש רק מדרבנן? אז בפשטות, כשמסתכלים בגמרא, הגמרא מביאה פסוק. אם הגמרא מביאה פסוק, לכאורה זה דין דאורייתא. אבל אומרים הראשונים, זה הרי לא איתכם. הרי הגמרא במקום אחר מביאה מחלוקת רב ושמואל, האם וסתות זה דרבנן או וסתות זה דאורייתא. כלומר, אישה שהגיע הזמן הווסת שלה ולא בדקה את עצמה, האם אני אומר שמדאורייתא אני חושב שהיא טמאה? כן? או שווסתות זה רק דרבנן, מדאורייתא יש לה חזקת טהרה, ולכן, למשל, אם היא תבדוק את עצמה אחר כך ותמצא שהיא טהורה, זה בסדר, אני לא חושש. כן? נדמה לי הנפקא מינה שם בגמרא. הגמרא אומרת הלכה שווסתות זה רק מדרבנן. איך יכול להיות שכל העניין של ווסתות הוא רק דרבנן? והפרישה סמוך לווסת תהיה דאורייתא. מבינים? לכאורה, מה זה דאורייתא? דאורייתא, לפי מסקנת הגמרא, זה אם האישה ראתה, כמו שאמרנו, הרגישה ויצא דם מהרחם כדרך ראייה, אז היא טמאה מדאורייתא. אבל כל העניין של וסת, שאתה אומר חזקה, אורח בזמנו בא, אורח בזמנו בא, כל הדבר הזה זה רק דרבנן, מדאורייתא יש לה חזקת טהרה. אז הפרישה סמוך לווסת, שמה היא תראה, זה יהיה מדאורייתא? זה לא יעלה לדעת. לכן אומרים הרייבד ועוד הרבה 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 ראשונים שבאמת כל הדין של פרישה סמוך לווסת הוא אך ורק מדרבנן. הגמרא מביאה פסוק, אסמכת בעלמא, זה הכל. לעומת זו יש בין האחרונים ולמעשה גם חלק מהראשונים שאמרו שפרישה סמוך לווסת היא מדאורייתא. מי זה האחרונים? הנודע ביהודה כותב ככה, החתם סופר כותב ככה בשם רבו רב נתן אדלר, והוא מביא גם את הראה, למרות שהראה זה שיטה קצת אמצעית. מה הטענה של הנודע ביהודה? הוא אומר דבר פשוט, תשמע, מה זה אומר וסתו דרבנן? הכוונה היא כזאת, עבר זמן הווסת, כן? השאלה שלך היא, האם האורח הגיע בזמנו? האם באמת היא ראתה באותו זמן או לא? כאן אנחנו אומרים שזה רק חשש דרבנן, כי מדאורייתא יש חזקת טהרה. מה אתה רוצה להגיד? שמא היא ראתה כבר? לא, כנגד זה יש חזקת טהרה, האישה הזאת היא חזקת טהורה. זה דרבנן. אבל פרישה סמוך לווסת זה לא שאני אומר שמה היא ראתה, אלא אני חושש שמה היא תראה. שמה היא תראה, על זה אין לי חזקת טהרה. על זה אין לי חזקת טהרה. מה אתה רוצה להגיד? שבגלל שיש חזקת טהרה לכן אני לא אחשוש שמה היא תראה? אז גמרנו, לעולם היא לא תהיה נידה? לא שייך. אז חזקת טהרה לא עוזרת לי כנגד חשש שמה תראה. לכן, למרות שווסתו דרבנן, אבל פרישה סמוך לווסת היא דאורייתא. הנודע ביהודה אומר, זה כמו גמרא במסכת גיטין שאומרת, שמא מת לא חיישינן, שמא ימות חיישינן. מאותו עניין, שמא מת לא חיישינן, למה? זה לגבי אדם שנתן, שלח גט, והשאלה אם הוא מת בזמן שהשליח נתן את זה או לא. שמא מת לא חיישינן כי יש חזקת חיים? באותו זמן חזקת חיים. אבל שמא ימות? אם הוא אמר שעה אחת קודם מיתתי, אז היא צריכה לחשוש? מי יודע, אולי הוא ימות עוד שעה. אי חזקת חיים, אז מה זה אומר? שהוא יחיה לעד ולעולמי עולמים? לא. לכן אומר הנודע ביהודה וככה חתם סופר, שאף על פי שווסתו דרבנן, אבל פרישה סמוך לווסת זה דאורייתא. וכנראה גם יש מהראשונים שסברו שזה דאורייתא. הראה כותב את זה במפורש, אבל הראה כותב שיש חילוק. אומר הראה ככה, אישה שרגילה לראות ביום מסוים, נניח בהי בחודש, באמצע היום. אז אומר תלוי. לחשוש שמה היא תראה בחצי הראשון של היום לפני הרגע שאמורה להיות הווסת, זה רק דרבנן. חכמים חששו שמה מחמת חימוד התשמיש היא תקדים ותראה, זה רק דרבנן. אבל מהרגע שהיא אמורה לראות את הווסת מאמצע היום ואילך, זה כבר דאורייתא. בסדר? אז זאת שיטה שהיא קצת ממוצעת, חלק מדאורייתא חלק מדרבנן. הבית יוסף וככה בשולחן ערוך פסק, עוד מעט נראה את הנפקמין, עוד פסק מפורש שזה דרבנן. וסתות הם רק דרבנן, ככה גם השח, חתז, ככה כולם כתבו, יש את האחרונים שהחמירו. מה הנפקמין בדבר הזה? נביא פה שתי נפקמין. אני חושב שאנחנו נצטרך לעצור. נפקמין הראשונה, ממה צריך לפרוש? אז יש מחלוקת גדולה בין הראשונים. רבנו תם אומר שצריך לפרוש בעונה שסמוכה לווסת, בעונת הווסת, לא רק מתשמיש המיטה, אלא גם משאר קרבות, גם מחיבוק ונישוק וכו'. לעומת זאת, הרשב"א, המאירי, הרמב"ן, טוענים, לא, מה פתאום? רק מתשמיש צריך לפרוש, אבל מחיבוק ונישוק לא צריך. במה הדבר הזה תלוי? ככה משמע מהדברים מהרשב"א שם, כמדומני, שרבנו תם טען שפרישה סמוך לווסת היא מדאורייתא. אז אם זה מדאורייתא, אז אני מחמיר. אני מחמיר שצריך לפרוש לא רק מהתשמיש עצמו, אלא גם תעשה לזה גדר, גם מחיבוק ונישוק, גם משאר קרבות. אבל אם אתה אומר שפרישה סמוך לווסת היא רק דרבנן, אז אם ככה, דיינו לאסור רק את התשמיש עצמו, חיבוק ונישוק, אנחנו לא צריכים לאסור. זה דבר ראשון. דבר שני, זה אנחנו נראה בעזרת השם בסעיף י' לקראת סוף הסימן, לגבי אדם שיוצא לדרך. יוצא לדרך יש מצווה לפקוד את אשתו. מה קורה אם אדם יוצא לדרך, וזה בדיוק בעונה בעונת הווסת שלה. אז יש פה התנגשות בין המצווה לפקוד אותה לבין פרישה סמוך לווסת. אז האם במצב כזה התירו לו תשמיש או אסור ממנו תשמיש? רבנו תם אומר, אסור לו. אסור לו. תפקוד אותה בשאר דברי ריצוי. לא בתשמיש. לעומת זאת, ראשונים אחרים אומרים, לא, מותר לו גם תשמיש. למה? זה תלוי פשוט בדיוק באותה מחלוקת. אם אתה אומר שפרישה סמוך לווסת זה רק דרבנן, אז במקום מצווה לא יחמירו. מקום מצווה מותר לך גם בתשמיש. חכמים לא ימידו דבריהם. אבל אם אתה אומר שפרישה סמוך לווסת זה דאורייתא, אז מחפה לי זה מקום מצווה, אבל זה חשש דאורייתא. אז אסור. מה ההלכה בשני הדברים האלה? גם לגבי ממה פורשים וגם לגבי יוצא לדרך, ההלכה היא, כך כתוב בשולחן ערוך וברמה, כיוון שבסתו דרבנן, מותר חיבוק ונישוק, וביוצא לדרך מותר גם בתשמיש. ככה נפסק מפורש להלכה. אבל המעניין הוא שבשני המקומות האלה, האחרונים כותבים שהמחמיר תבוא עליו ברכה. כן? המחמיר, לא מעיקר הדין, מעיקר הדין זה מותר, אבל המחמיר בחיבוק ונישוק תבוא עליו ברכה, והמחמיר ביוצא לדרך, לרצות אותה בדברי ריצוי, גם תבוא עליו ברכה. כמובן, אתה יכול להחמיר, לא על חשבונה, זה ברור. כן? אם היא לא מוכנה, אז נשארים בעיקר הדין, ו... תשמיש מותר אפילו בעונת הווסת, ביוצא לדרך. מה נקרא יוצא לדרך? זה אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך. רק הערה אחת אחרונה שרציתי להעיר בעניין הזה. נו, הערה אחת שהייתה לי בעניין הזה, בזה אנחנו נסיים. אוי, ברח לי. ברח לי, ברח לי, ברח לי. נזכר בזה מסתום אחרי זה. בסדר? עד כאן, ברור? שבוע אחד.